טוב, נבחן עבודה עיקרי, אנחנו בפסקה כך ג' לפעמים מרגיש אדם, או מרגיש האדם, שאיזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו וכל מהותו. אבל יכול להיות שאותו חלק של התורה או של החוכמה שנדרש לו לפי עניינו, לא מספקים לו את זה. או שהוא כופה על עצמו שלא לעשות באותו חלק. למרות שזה דווקא נצרך לו מאוד. מדוע הוא לא עוסק בזה? כי בישיבות לא עוסקים בזה, או כי בחברה שבה הוא נמצא זה לא מקובל, או כי סתם הוא פיתח לעצמו חששות שלא במקומם. אבל הוא מרגיש שאותו חלק של התורה מדבר אליו. נדרש לו. וכשהוא נוטה ממקצועו לדרך אחר, מרגישו עיצבון ושברון פנימי בקרבו. כן, פשוט. זה מה שנקרא שהוא לא בא לידי סיפוק. כן, האדם זקוק לספק את נטיות נפשו, והנה כאן הוא לא מספק. כן. יש אדם שמאוד זקוק ללימוד הלכה. הוא מרגיש טוב עם ההלכה. הוא מרגיש מה שאמרו, ישוטטו לבקש דבר השם. דבר השם זו הלכה. מרגיש טוב מאוד. אבל מה, בישיבה שבה הוא לומד, כולם אומרים, צריך לעסוק בעיון, בפלפול. זה לא פופולרי. למשל, היה יהודי אחד, הרב אברהם, תודה רבה. אברהם ישעיהו קרליץ, החזון איש. הוא עסק הרבה בהלכה. הוא היה כל יום לומד סדר שלם, טור בית יוסף. וכולם אמרו שהוא בטלן, כי הוא לומד הלכה. אבל מה? לא אכפת לו מהם, המשיך. ואז הוא נהיה אחד מגדולי הפוסקים. ברור? דוגמה. זה יכול להיות דוגמה של תורת הנסתר, או תורת החסידות, או הדקדוק, או הספרות, או גם בכלל בתחום החוכמה. הוא מרגיש צורך בספרות יוונית. אבל מה? לא רואים את זה בעין יפה. או למשל, הוא זקוק למתמטיקה. או כל תחום שהוא בחוכמה, או בפילוסופיה, וכדומה. אפשר להרבות, הרי התחומים הם רבים מאוד. יש, או שירה, אומנות. אז האדם דוחק את עצמו ומחסיר את עצמו מאותה טובה, מאותו אפיק המיוחד לו. וזה חבל, כי זה דווקא האפיק המיוחד לו. כן. לפעמים הרגש הזה הוא נכון, לפעמים הוא לא נכון. אפשר לסמוך רק על זה. אנחנו לא בונים רק על הרגש, אבל גם הרגש הוא אחד מהנתונים של נפש האדם. הרי זה ברור שאם האדם מרגיש שהוא שייך למשהו והוא דוחק את עצמו שלא, אז חבל. נכון? משהו בתוכו נשבר, נעצב. אז מה שאומר, לפעמים מרגיש האדם, כתוב כאן רגש, נכון? מרגיש. שאיזה חלק מן התורה והחוכמה, לאו דווקא של התורה, של החוכמה גם, נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו וכל מהותו. וכשהוא נוטה ממקצועו לדרך אחר, מרגיש שהוא עיצבון ושברון פנימי בקרבו. וזהו עומק הרז של וליוצא ולבא אין שלום. כיוון שיוצא אדם מתלמוד לתלמוד אין שלום. כן, זה מה זה תלמוד לתלמוד? מתלמוד בבלי לירושלמי או מירושלמי לבבלי. כן, שאדם, נגיד אדם נמצא בתוך התלמוד הבבלי, התלמוד הבבלי יש לו היגיון פנימי משלו, איזה איזון משלו. והירושלמי יש לו גם כן איזון משלו. אבל כאשר אדם עובר מתלמוד לתלמוד, ממערכת מנטלית אחת למערכת מנטלית אחרת, אז יש משהו שמשתבש, כי הוא מרגיש שאין לו על מה לעמוד. והדבר הזה הוא נכון גם ביחס לתנועות אנושיות כוללות, האומה. למשל, להיות בגלות, זה נורא, נכון? אבל בגלות יש כללי הגלות. כלומר, הנוסחאות ברורות. יודעים איך לחיות בגלות. יש כללי התנהגות בגלות. יש גם כללי התנהגות בארץ ישראל, מתוך עצמאות, מתוך שלטון. אז מתי הקושי? במעבר מזה לזה. או נגיד בזמן של חורבן, שאז לא יודעים על מה לעמוד, או בתקופה של בניין, שגם אז לא. יש בתפילת העמידה, בתפילת 18, יש ברכה משונה קצת. אנחנו מתפללים על הצדיקים. כן? מתפללים על הצדיקים. אם צריך להתפלל על הצדיקים, סימן שהצדיקים בסכנה. הם חלשים הצדיקים. צריך להתפלל עליהם. מה החולשה של הצדיקים? מעניין, איפה מה החולשה, החולשה של הצדיקים? מתי, איפה מופיעה הברכה הזאת בתפילת העמידה? במקום כן, קצת משונה. בהתחלה, תקע בשופר גדול, מקבט נדחה עמו ישראל. חזרה העצמאות. השיבה שופטנו, יש עכשיו דיינים והכל. ולא עוד, אלא למלשינים אל תהי תקווה, גם הם פתאום ככה קיבלו באבו אבוהם. כן? שעכשיו אמינים רואים תקומת האומה הישראלית, חושך בעיניים שלהם. ואז צריך להתפלל על הצדיקים. לא מובן. תתפלל על הצדיקים, לכאורה, בזמן הגלות. בברכת גואל ישראל, בסלח לנו, רפאנו, הרי תמיד הצדיקים הם חולים ומסכנים. אז צריך אז להתפלל עליהם. אבל באמצע תהליך הגאולה להתפלל על הצדיקים, כנראה שמחברי התפילה, אנשי כנסת הגדולה, הם הבינו את זה. שהסכנה לצדיקים זה בזמן הגאולה. מדוע? כי הצדיק, הוא היה צדיק לפי הקריטריונים של הצדקות של זמן הגלות. אז הוא רגיל להיות צדיק כפי שהיה פעם. עכשיו הוא צריך ללמוד להיות צדיק כפי שעכשיו צריך. אז יש לו קושי. צריך לעבור מזה לזה. אז הוא בסכנה, צריך להתפלל עליו. או נגיד את זה אחרת. צדיק בזמן הגלות הוא אדם פרטי. כלומר, ודאי שהוא דואג לכלל, אבל אדרבה, ההקרנה שלו על הכלל היא מצד קדושת פרטיותו. ואז הוא מהווה דגם לחיקוי, מושא להזדהות. כן? כולם זה צדיק כזה, וואו, משהו, אנחנו רוצים להיות כמוהו, רוצים להיות דבקים בו. בזמן הגאולה, כל זה נמחק. הצדיק נמדד בזה שהוא בטל לכלל ישראל. דווקא קדושת הכלל חוזרת במקומה. עוברים מן הפרט לכלל. אם הצדיק עוד לא מותאם לשינוי הזה, הוא סובל. מה מיוחד בצדיקים בזמן הגאולה? הפטריוטיות שלהם, המסוגלות שלהם דווקא להתחבר אל הדור ככלל. כלומר, הדור הופך להיות העיקר והצדיק משני לו. מה? זה הופך את הגדולה הפרטית למשנית. כלומר, העיקר, למשל, הצדיק הגדול בזמן הגאולה זה מדינת ישראל. ואז הצדיק נמדד ביכולת שלו לקלוט את ההערה הזאת. ויש קושי, כי עד עכשיו ראינו דווקא שמוקד החיים היה דווקא בצדיקים, ועכשיו מוקד החיים הופך להיות צהל. יש קצת בעיה. כן? כלומר, קשה לצדיקים לקלוט את זה. עכשיו, הדבר הזה יש לו גם כן רמז. בסיום הגלות, לפני תחילת הגאולה, אז הצדיקים נפגעו. נכון? ראינו את זה בשואה, לא? היו מיליוני צדיקים, וכיוון שזה היה זמן סיום הגלות, לא היה להם כוח לעמוד מול הרשע. כי זה, התקופה דרשה את ההזדהות עם כלל ישראל, דהיינו העלייה לארץ, אבל עדיין הצדיקים היו צדיקי גלות. אני לא בטוח שיכלו, לכן צריך להתפלל עליהם. מישהו סיפר לי אתמול, שהוא הכיר יהודי בן 92, שסיפר לו שהוא היה מתלמידי רבי אלחנן וסרמן, והוא רצה לעלות לארץ. מכל משפחתו היה היחיד שרצה לעלות לארץ, ורבי אלחנן וסרמן אמר שחס וחלילה שלא יעלה לארץ, כי פה הוא יתפקר. והוא לא שמע לרבי אלחנן וסרמן, והוא עלה לארץ, וכל המשפחה נהרגה בשואה חוץ ממנו. מה? הוא לא התפקר, אבל צריך לעשות מזה, כן? אבל זה דבר שזה... אני לא בטוח שאפשר היה למנוע את זה. כלומר, מה שאתה אומר, האם היה אפשר להתעלות? לא יודע. לא בא לשפוט אף אחד. אני לא בא לשפוט אף אחד.
כמו שאני הבנתי את זה, כאילו
הרב
מציג, הייתה להם
את האפשרות ולא
עשו את זה, ולכן זה ככה.
זה לא מה שאני אמרתי. הבנת את זה לא נכון. אני לא אמרתי שהשואה הייתה עונש על זה שהיו צריכים לעשות משהו ולא עשו. אני אמרתי שזה נתון. הנתון הוא שבאותם הימים עם ישראל היה מושוקע מאוד בגלות, הוא וצדיקיו, ולכן כשהגיע הזמן לצאת, לא היה להם הכוח לצאת. עכשיו, אם הם אשמים או לא אשמים, מי אנחנו כדי לשפוט אנשים? איך אנחנו היינו מגיבים, היינו שם? קשה לדעת, כן.
זה שיש בחירה מסוימת של צדיקים פרטיים, זה אולי נובע מזה שהתייאשים מהר או יש קשיים בגאולה?
למה בזמן הגאולה יש צדיקים פרטיים?
לא, למה? ישיבה...
היום יש נטייה בחזרה קצת לצדיקות פרטית וכדומה. לא, זה חלק מהאינדיבידואליזם הפוסט-מודרניסטי. רק שהאינדיבידואליזם הפוסט-מודרניסטי יש לו כמה ביטויים. יש לו ביטוי חילוני, יש לו ביטוי דתי. הביטוי הדתי זה האנרכיזם הרוחני שחוזר אל הפופיק, להתענגות הרוחנית הפרטית.
כן, אבל השאלה היא למה בכל...
סוג של אגואיזם רוחני.
אם התחושה הלאומית הייתה כל כך חזקה, זה לא היה...
היום יש משבר של התחושה הלאומית, ודאי. אבל זה כבר דברים נוספים. קוראים לזה הריגת משיח בן יוסף. זה בתפילת 18 בברכת בוני ירושלים. ששם בסידורים הספרדים אתה תראה שצריך לכוון באמצע הברכה שלא יהרג משיח בן יוסף. וזה משהו נוסף. אנחנו עכשיו די מחסלים את משיח בן יוסף. טוב, טוב. כן.
מה
הבחינה
של משיח בן יוסף?
משיח בן יוסף זה הציונות.
הציונות?
כן. אני לא יכול לשמוע אותו. נו. רב נחמן דוחף להידבק בצדיק. בוודאי, הוא צודק. רק שאלה מי זה הצדיק? בזמן רב נחמן, הצדיק זה רב נחמן. בימינו זה כלל ישראל. לכן כל מה שרב נחמן אומר על הצדיק, היום נכון על הכלל. כן. אתה עכשיו, מה שמדאיג אותך זה האם אנחנו מאשימים אנשים או לא מאשימים אנשים. שזה בכלל לא מעניין אותנו, אם להאשים מישהו. אנחנו לא עסוקים עכשיו בהאשמות. אנחנו עכשיו עסוקים בניתוחים של תהליכים היסטוריים.
בתוצאה
שלנו. כן. זה לא השאלה, האם יצר הרע עבודה זרה נהרג על ידי הסנהדרין, בזמן הצ'קזה גדולה, או שזה מעצמו קורה. זה אותו הדבר, תהליכים היסטוריים. כן, אני מראה לך מכנה משותף. שתמיד, בכלל גם ההיסטוריונים תמיד שואלים, האם המאורעות ההיסטוריים, התנועות ההיסטוריות הגדולות, הן מוכתבות מראש, או שהנפשות הפועלות בשטח הן אלה שעשו את זה? אין תשובה ברורה לדברים האלה. כן, בבקשה.
שתי שאלות, שאוליים שאלה אחת. דבר ראשון, כאילו בהידבקות בצדיק, לפחות שרבי נתן, רבי נחמן מדברים על זה, זה שהצדיק הוא עושה את התיקונים בעולם בשביל כולנו. אם אני מבין נכון.
נכון.
עכשיו, נכון להיום, לא כל כלל ישראל עושה את התיקונים בעולם. יש גם חלקים מכלל ישראל שבטעות.
כל כלל ישראל עושה את התיקון הגדול בעולם. כי זה על ידי שקמה מדינת ישראל מתקיים וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. אין לך תיקון גדול מזה.
יפה, אבל על זה העניין. הרב קוק כותב אחת האגרות שלו על משהו על החילונות, על הציונות החילונית. שדור או שניים אחר כך כבר לא יישאר כלום.
נו, אז מה?
אם היא תישאר חילונית.
נו, אז מה?
אז איפה המשך התיקון? נאמר, קמה מדינת ישראל, אבל עדיין היא נשלטת על ידי אותו קומץ, ואיפה היום התיקון? נאמר, התיקון שהיה פעם, איפה היום?
איפה התיקון היום במדינת ישראל? מכון מיר, מה זה שאלה? לא, אני לא מדבר ברצינות. זה הרב ביגון כל הזמן מסביר את זה.
נכון, אבל מתי מכון מאיר ישפיע ולא נאמר הטלוויזיה, ערוץ 2 או כל...
למה? מתי מכון מאיר ישפיע? הוא משפיע כבר עכשיו? הנה, אתה רואה פה? עכשיו תראו. מה?
אם התיקון, עכשיו כולם חזרו לארץ, מה שאני רואה לפי המצב שלהם, אני רואה שמתחיל הארץ לצמצם את...
אז אתם דנים עכשיו בשאלה רחבה שהיא שייכת לסוגיה של הריגת משיח בן יוסף, וזה לא הנושא של השיעור כעת. אני לא מבין למה אני צריך להיכנע לזה. טוב, עכשיו, בספר במדבר, פרק כ', פסוק י' ד', וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. נכון? כך כתוב. כן? וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. אחר כך, קצת יותר מאוחר, בפרק כ"א, פסוק כף א', וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי. לא משה. בהתחלה, כששולחים למלך אדום, זה משה, שולחים לסיחון, זה ישראל. מי זה אותו ישראל ששלח מלאכים? בספר דברים, משה בעצמו אומר, ואשלח מלאכים אל סיחון. ובפרשת, בהפטרה שמה של פרשת חוקת, יפתח אומר, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. אז זה מתחלף. אז מה זה בא ללמד אותך? אומר רש"י, במקום אחר תולה השליחות במשה, שנאמר, וישלח מלאכים ממדבר קדמות. וכן, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, וביפתח הוא אומר, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. הכתובים הללו צריכים זה לזה. זה נועל וזה פותח, שמשה הוא ישראל, וישראל הם משה. לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. משפט, מה זה חבדניק? נכון? כלומר, נשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. מאיפה רש"י הוציא את זה? בגלל שבהתחלה כתוב משה, אחרי זה ישראל, ומתברר שמשה זה ישראל, וישראל זה משה. בסדר. עכשיו נשאלת השאלה, למה כשנשלח למלך אדום, משה נקרא משה, ולמה כשנשלח לסיחון, משה נקרא ישראל? הרי זאת אותו אחד. זהו. ואל מלך אדום זה בגלות. אז הצדיק הפרטי, משה, בולט במיוחד. אבל כשמגיעים לארץ ישראל, כבר על גבול מלך אדום, מלך אמורי, כן, סיחון המלך האמורי, שמה זה כבר ארץ ישראל, אז הצדיק מפסיק להיקרא בשמו הפרטי, הוא ישראל. זאת אומרת, המעלה של הצדיק היא מצד ביטולו לכלל ישראל. לכן יש איזשהו קושי לצדיקים, כשהם צריכים לעבור ממצב למצב, מה שנקרא מתלמוד לתלמוד, מתלמוד ירושלמי, או מתלמוד בבלי, סליחה, לתלמוד ירושלמי, מהוויה של גלות להוויה של ארץ ישראל. ואגב, טוב, לא נכנס לזה כאן. עכשיו, כן. איפה רש"י הזה? במדבר, פרק א', בסדר, פרק כף א', פסוק כף א'. כף א', כף א'. כן. מה הקשר בין המשפט הראשון שמדבר על זה שאדם זקוק למשהו מסוים והוא חומס את זה ממנו, לבין הביטוי ליוצא ולבא אין שלום? זה פשוט. אדם נמצא במרחב רוחני מסוים והוא זקוק למרחב אחר.
בגלל זה, אז בעצם זה המניע לעבור מתורה לתורה, זה בגלל נכון. שהוא לא מוצא את ה...
נכון.
וזה המניע היחיד שיש במעברים בין מישהו שמתפזר או
שלא? לא יודע שזה המניע היחיד, אבל זה מה שכתוב כאן. טוב, מתוך, עכשיו אנחנו נראה מה ההשלכות לגבי התקופה. הרי הרב קוק, כשהוא כותב את ישראל ותחייתו, הוא בא להסביר לנו דברים בנושא התקופה, מה הקשר לתקופה. אז הוא אומר כך, מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבת הדמשיחה, כלומר, צריך כבר לעבור, כמו שאדם זקוק נגיד לתחום מסוים בתורה ובחוכמה, אז מה שהדור בכללו זקוק לו זה לכללות. יש שמתבלבל העולם. עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. כלומר, העולם הוא כבר לא עולם שבו התפקיד של כל אחד מאוד ברור, וההשקעה הרוחנית שלו ברורה. אלא צריך כל כך לכלול את הכל, שאדם מרגיש שייכות אל הכל, ולכן הוא מרגיש שהתחום שבו הוא עוסק איננו מספק אותו, ואז הוא נע מתלמוד אל תלמוד. ועמים רבים מתבלבלים, ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם. זו תחושה כללית בתקופה המודרנית של אובדן דרך, של חיפוש אחרי ערכים חדשים, ולא תמיד מוצאים. כן? העמים הם פרטיים? מה זאת אומרת?
העם הגרמני, הוא לא כולל את כל העולם, אין לו כל כך הרבה דברים שהוא כולל, יש לו את
אתה צודק, העם הגרמני יש לו אופי מיוחד. העם הנורווגי יש לו אופי מיוחד. אבל יחד עם זה, בעקבות המשיכה, יש תביעה של התקללות. היום קוראים לזה האיחוד האירופי, שמעת על זה. איזה מין נטייה כזאת שדוחפת את העמים להתקשר זה לזה, לחבר את הכישרונות שלהם זה עם זה. היום אתה רוצה לקנוס כוס של קידוש, היא מיוצרת בסין. נכון? אפילו סין, שזאת מדינה שבה אסור להחזיק כתבי קודש של איזו דת שהיא, אסור, כן, עד היום, אבל הם מדפיסי התנ"ך הגדולים בעולם. עם ברית חדשה. מה? כי זו מדינה קומוניסטית טוטליטרית. כן. אז שם אסור לסיני להחזיק כתבי קודש. אבל מדפיסים את כתבי הקודש שם. מה? מה? אני אקנה מחדד, אתה אומר. חדד, כן? טוב, זה, תראה, פרסום, אנחנו לא עסוקים בפרסומות פה באינטרנט. גידו ש... אבל אם כבר הזכרנו אתכם, האחים חדד, אז תביאו קצת איזו תרומה למכון. טוב. ונוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפל ולא תוסיף קום. כן, זה קל וחומר אחרי מלחמת העולם השנייה, שהרב קוק לא הכיר, אז אנחנו רואים עוד יותר את אובדן הדרך של המדינות. והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. הפקידה היא לא אכבדה וכיליון, זה לא שיחלפו העמים מן העולם, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. כלומר, העולם עושה ריסט, ומתוך עומק החושך, יתעודד ישראל לאחוז באור תורתו בכל קליותה. כלומר, כל פעם שיש תקופות של משבר, זה טוב. מדוע? כי תקופות משבר זה גם עם פוטנציאל של התחדשות. כל זמן שהאדם רגיל בתבניות חשיבה רגילות, בשבלוניות, אז הוא גם לא יוצא מזה. כשאדם נמצא במצב שכל עולמו הערכי מתנודד, אז יש לו הזדמנות להתחדש, לבנות את הערכים, בצורה יותר מעמיקה, יותר רצינית. אז מה שאומר כאן, הוא מתוך עומק החושך, יתעודד ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה. מה זה כלליותה? לא תורתו במובן המצומצם, שזה עשינו בגלות, אלא תורה כללית שכוללת את כל תביעות נפש האדם, הרוח של האדם, החוכמה, ארץ ישראל וכו'. ואז נתיבות עולם יאירו לפניו, ויחזיק במעוזו ויעשה שלום לו. שלום יעשה לו, ותורה חוזרת ללומדיה, ובשובה ונחת יבשר. על מה הוא מדבר כאן? זה גמרא במסכת סנהדרין. שדור שבן דוד בא בו, אז יש בהתחלה רעב, ואחרי זה מלחמה. יש שלב שתורה משתכחת מלומדיה. אחר כך יש שלב שבו תורה חוזרת ללומדיה. אז אם התורה חוזרת, למה היא נשתכחה? בשביל מה זה היה טוב שהתורה תשתכח, אם צריך אחר כך לחזור? ברור. התורה כשהיא חוזרת, היא לא נראית כמו שמה שהיא הייתה לפני שהיא השתכחה. התורה התגדלה, קיבלה פנים חדשות. יש בתשובות החתם סופר, תשובה שהוא כותב לאחד הרבנים בירושלים, מהונגריה, הוא שולח את המכתב לירושלים. ושם הוא כותב, אני לא לגמרי סגור על כל מה שכתבתי לך, אבל אני בטוח שכאשר המכתב הזה יגיע לאוויר של ארץ ישראל, הדברים יתעלו ויתבררו יותר. זה מעניין. כן? לא כך אופייני לחתם סופר המיסטיקה הזאת. אבל זה ברור, בחוץ לארץ זו תורה פרטית, בארץ ישראל תורה כללית. אז לכן תורה משתכחת ותורה חוזרת. אני חייב כדי להעביר את זה לספר לכם שלושה סיפורים קצרים. רוצים לשמוע סיפורים?
יאללה.
רוצים סיפור? כן. סיפור ראשון, ואגב שלושת הסיפורים דומים זה לזה. סיפור ראשון, מעשה ברבנו ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות. מה זה החסידות? זה תורת הפרט, הקדושה של כל אחד ואחד, כל יחיד ויחיד של עם ישראל. הוא הבעל שם טוב, כיוון שהוא היה יהודי צדיק וטוב, רצה לעלות לארץ ישראל, נכון? הגיע לאיסטנבול, עלה על האונייה, ובים היה סער גדול והאונייה חישבה להישבר. ולא עוד, מלבד הסכנה הפיזית, הבעל שם טוב הרגיש גם שנסתלקו ממנו המוחין. כל המדרגות הרוחניות שהיו מנת חלקו תמיד, פתאום הסתלקו, והוא נהיה יהודי פשוט. אז הוא הבין שהשטן עומד לנגדו, אמר, אין ברירה. חזר אחורה, עלה שוב לאיסטנבול, חזר לפולניה, ולימד את תורתו. לא הצליח להגיע לארץ ישראל. עד כאן הסיפור הראשון. אגב, ניתוח של הסיפור הראשון, למה הוא לא הצליח, מה עמד נגדו בעצם? מה זה השטן הזה שעמד נגדו? הוא היה צריך לעבור מקדושת הפרט לקדושת הכלל. אתה לא יכול לקנות תורה חדשה בלי לאבד במידה מסוימת את התורה הקודמת שלך, כמו שהגמרא אומרת על רבי זרע, שכשהוא עלה לארץ ישראל הוא התענה מאה תעניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי. לשכוח את התלמוד הבבלי. אתם אומרים, רב, תלמיד חכם שרוצה לשכוח את תורתו ועושה תעניות בשביל זה. כדי שייכנס לליבו התלמוד הירושלמי. איך הוא מובא בגמרא? אז גם הבעל שם טוב הרגיש שהוא צריך לוותר על קדושתו הפרטית. ומכיוון שהתפקיד ההיסטורי שלו זה לווסד, לבסס ולייסד את תורת החסידות, אז הוא מוכרח לוותר ולחזור אחורה. סיפור שני. מעשה ברבי נחמן מברסלב. מה הוא היה בשביל הבעל שם טוב? נין. נינו, כן. הבן של הבת של הבת של הבעל שם טוב. הוא היה תלמיד חכם גדול, צדיק. מכיוון שהוא היה צדיק, הוא החליט שהוא צריך לעלות לארץ ישראל. הגיע לאיסטנבול. כולם מגיעים לאיסטנבול בסוף. ובאיסטנבול, עוד לפני שהוא עלה על האונייה, לא רק שאיבד את המוחין, התחיל להשתגע. התנהג כמו ילד. כן? זה מסופר ככה. הוא מספר את זה בעצמו. התחיל לעשות שטויות, כל מיני דברים כאלה. עלה על האונייה. מה זה נסתלקו ממנו המוחין? לא מילה. ולמרות הקושי, המשיך בדרכו, הגיע לארץ ישראל, בזמן שנפוליאון היה כובש את הארץ, בכלל היה קשה פה מאוד, נשאר פה איזשהו זמן, ופה זכה לתורה שלא הייתה כמותה כל ימי חייו בחוץ לארץ. מה הייתה התורה? תורת הכלל, תורת ארץ ישראל. מה עשה רבי נחמן עם התורה הזאת? חזר לאוקראינה, ושם לימד את תורתו. בואו. מה? לא שכח אותה. אחרי שזכה לתורת ארץ ישראל, אז מכאן ואילך הוא לימד מה שהיה צריך ללמד. אבל הוא חזר. אבל זה כבר התקנות. סיפור שלישי. עם ישראל, שהוא עם קדוש, החליט בסוף המאה ה-19 שהוא צריך לחזור לארץ ישראל. אז מה עשה עם ישראל? עלה על האוניות באודסה, באיסטנבול, בעוד כמה מקומות, הגיע לארץ ישראל, נהיה חילוני, איבד את המוחין. נכון? מדוע? כי הרגישו שתורת חוץ לארץ זה תורה פרטית, זה לא בשבילם. אז רצו משהו יותר גדול. מגיעים לכאן, ומי מחזיר להם את תורת הכלל? הרב קוק. הרב קוק. כן, הרב קוק בא לחשוף את יסוד הקודש שבתחייה הלאומית. זאת אומרת, שמה מהווה רבי נחמן? חוליית קשר בין תורת הבעל שם טוב לבין תורת הרב קוק. כלומר, הרב קוק זאת ההתגדלות של תורת רבי נחמן ממדרגת פרט למדרגת כלל. מובן מה שאני אומר? עכשיו, זה אומר דבר מאוד גדול. זה אומר שהחילונות הישראלית איננה מקרית. היא חלק מתהליך של קבלת התורה במובן יותר רחב. מה שהגמרא אומרת, ותורה חוזרת ללומדיה. משמע שהיא עבדה בדרך, ועכשיו היא חוזרת. תמיד הרב סיודה, כשהיה מביא את הגמרא הזאת, הוא אומר, תורה משתקחת מלומדיה. הוא אומר, נקווה שעברנו את זה. ותורה חוזרת ללומדיה, הוא אומר, נקווה שהתחלנו את זה. בסדר? טוב. אז זה שלושת הסיפורים שמסבירים את העניין. הדברים האלה גם מבוארים בקלטת שלי על רבי נחמן מברסלב. טוב. אגב, זה מסביר הרבה דברים. מה שאנשים אומרים, מה אתה אומר, שואלים אותי לפעמים, מה אתה אומר על מה שרב נחמן אומר שאסור להסתכל בספרי המחקרים? מחקרים. מחקרים זה פילוסופים כאלה אפיקורסים. אבל לא רק בספרי המחקרים, רב נחמן אומר שאסור להסתכל, הוא אומר שאסור ללמוד גם ספר הכוזרי. כי מוזכרים שמה הפילוסופים, כלומר מוזכרות דעות שליליות. גם ספר העקדה ומורה נבוכים ממה לדבר, שאומר שכל מי שלמד את הספר ממנון, רואים את האפיקורסות זורחת במצחו. כך אומר רבי נחמן. אז כל מה שאתם, כן, בטוח. אז כל מה שאתם במכון מאיר לומדים וזה, רב נחמן אומר שזה לא בסדר. נכון? אני רגיל לענות כך. כל מה שאומר רב נחמן זה נכון. הרי מה הוא אומר גם רב נחמן? שאם יש אדם שהוא צדיק, בבחינת משה, הוא צריך והוא מחויב דייקה לעיין בדברים האלו. כי על ידי שהוא מעיין בדברים האלו, אף על פי שאין עליהם תשובה, אז הוא מוציא כמה נשמות המשוקעות לשם, ואז הוא מוציא אותם מן הדבר הזה. לכן דווקא חובתו של הצדיק כן לעיין בכל דברי המחקרים, כל וחומר בכוזרי וכו'. עכשיו, בסדר, אז לפחות יש אדם אחד שכן צריך, זה הצדיק. מה עם כלל ישראל היום? כלל ישראל הוא הצדיק שרב נחמן מדבר עליו. לכן מה שפעם היה שייך רק לאדם אחד, הפך להיות שייך לציבור כולו. ולכן יש כן הצדקה, לפי רבי נחמן, לתוכנית אמונה במכון מאיר. ניצלנו. טוב. פסקה כף ד'. כן.
שאלה, אז לפי זה בעצם, אז האפיקורסות, אפילו שאולי חז"ל מדברים עליה, זה לא דומה לאפיקורסות של היום, כי האפיקורסות של היום היא בעצם בירור של הצדיקות של כלל ישראל.
בוודאי, האפיקורסות של היום זה לא האפיקורסות של חז"ל. פעם האפיקורוס היה אחד שיצא מכלל ישראל. היום כלל ישראל מתנהג באפיקורסות, זה סימן שכלל ישראל רוצה לברר את האמונה שלו. כן? כלומר, אי אפשר לדמות תופעה של יחידים לתופעה של ציבור. כן, מה אתה אומר? איך הרב קוק הצליח לעשות את זה בלי לאבד את המוחין שלו? הוא היה הרב קוק. יותר מזה, רואים הבדל בין הכתב יד שלו בחוץ לארץ ובארץ. זה לא אותו בן אדם, כלומר אתה קורא, אתה רואה כתב יד של זה, כתב יד של זה, אתה אומר מה, זה אותו בן אדם שכתב גם את זה וגם את זה? משהו השתנה. כלומר, משהו התפרץ בתוך הנפש שלו כשהוא הגיע לכאן. כן, הרי כשרואים את הכתב יד של חוץ לארץ, זה כמו תלמיד מצטיין בכיתה. כזה כתוב יפה, פעם היו כותבים עם נוצה, אתם יודעים, ככה זה היה מלא ודק וכו'. עם שוליים, הכל מסודר, מה זה יפה? פתאום מגיע לארץ ישראל, בלגן, משהו כזה, זה מתפרץ, האותיות נהיות עגולות יותר ומסולסלות יותר, משהו קרה, רוח הקודש התפרצה. כן, בבקשה.
תומעה מותרת בציבור?
האם תומעה הותרה בציבור? למה אתה שואל? אתה אומר, זה בבחינת תומה הותרה בציבור. כן, בסדר. רבי נפש. כתוב, השוכן איתם בתוך תומאותם. נכון? יש בחינה כזאת. פרק כף ד'. פרק כף ד' דן, בדבר שהרב דן עליו בהרבה מקומות, ופעם היה כדאי אולי לעשות עבודה כזאת, ללקט את המקומות שבהם הרב דן על הנושא הזה, מה שנקרא החוצפה. חוצפה דיק ודד המשיכה, זה מושג שמופיע כבר בגמרא, במסכת סוטה ובמסכת סנהדרין, גם במשניות שם, במסכת סוטה, שבעקבות משיכה חוצפה יזגה, כלומר בזמן, בלקראת המשיח, החוצפה תתרבה, תגדל, תצליח בעולם. השאלה היא, מה המשמעות של החוצפה הזאת, מה התרגום אגב המודרני של החוצפה דיק ודד המשיכה? החילונות, כן? החילונות היא החוצפה דעקבות משיחה. עכשיו, מה זה אומר חוצפה? יש גמרא שמסבירה חוצפה מלכותה בלה תגה. מלכות בלי כתר. טוב, לפי הקונוטציה הקבלית הדברים מאוד ברורים. זאת אומרת, זאת התעוררות של עצמיות ללא גושפנקה חיצונית. מה זה הכתר? הכתר מסמן את זה שהאדם הומלך. כן? יש אדם... העמידו אותו בראש המדינה. כדי לבטא את זה שהציבור קיבל אותו, מניחים בראשו כתר. אבל יש מלכות בלא כתר. זאת אומרת, הוא מעצמו מולך. הוא מרגיש איזה מין ביטחון עצמי, שיש לו מה למכור, בלי שיתנו לו איזושהי גושפנקה. אז זה בדיוק מה שעושה כלל ישראל באחרית הימים, כשיש לו חוצפה, הוא מרגיש שהוא לא זקוק למסורת הדתית כדי להצדיק את זהותו. זהותו טובה לו בעצמו. שזה צד של גאווה והפיקורסות מצד אחד. מצד שני, זה גילוי של קודש גנוז בתוך מעמקי העצמיות היהודית. כן. יש עוד ביטוי בגמרא לגבי החוצפה. חוצפה אפילו כלפי שמיה מהניה. כלומר, החוצפה מועילה אפילו לפני השמיים. כלומר, אדם מתחצף לפני הקדוש ברוך הוא, זה עוזר. למה? כי אם הוא מתחצף, סימן שבאמת יש לו משהו לומר. זה לא סתם שהוא מתחצף. טוב, עכשיו... הנה גם, קדוש ברוך הוא גוזר, צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים, זה חלק מהעניין, ברור. נכון, ודאי. טוב, אז בואו נראה, אגב, יש פה בעיה, כי כשיש חוצפה, אי אפשר שתהיה תורה. כי כדי ללמוד תורה צריך בושת פנים, נכון? זה מה שכתוב, למען תהיה, בעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. אמרו חז"ל, מה זה יראתו על פניכם? זו הבושה. אז הבושה זה הפך החוצפה. לכן הייתה בעיה למשה רבנו. כשמשה רבנו ראה שבני ישראל עושים את העגל, מה הוא עשה? לא התבלבל. ידע בדיוק, יש לו פקל פקודות, מה עושים במקרה שעם ישראל עושה את העגל. טוב, אין בעיה, שוברים לוחות, תוכנים את העגל, משקים את בני ישראל, הורגים 3,000 איש, עולים, מתפללים, מביאים לוחות שניים, בונים את המשכן. סודר. יש למשה פקל. מה קורה בזה? וזה על דבר חמור, עבודה זרה. ספר במדבר, פרשת בעלותך, בא העם, מבקש ממשה, תן לנו בשר. בשר זה לא עבודה זרה. לבקש בשר, סך הכל, זה מותר, לא? לבקש בשר. מה אומר משה? הקדוש ברוך הוא, שמע, אני לא יכול. אנוכי הריתי את העם הזה. אם אנוכי יליתי, וכי תאמר אליי שאהו בחקיך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה, אשר נשבעת לאבותיו, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל ירא ברעתי. משה מבקש למות. רגע, למה אתה מאבד את הישועות? מה קרה? מה הם רצו? בשר. זה הבעיה שלך. הרב קוק מסביר בשמונה קבצים, בקובץ ח', פסקה קנ"ז, שהקושי של משה היה שבקשת הבשר הייתה חוצפה. כלומר, עבודה זרה, משה יכול להתמודד. למה? כי לעשות עגל זה לא חוצפה, זה טעות. זה טעות, אבל זה לא חוצפה. אז משה יודע איך להתמודד. אבל ברגע שמבקשים בשר, בשר זה חוצפה לבקש את הבשר. משה אומר, אני, המקצוע שלי זה ללמד תורה. איפה שיש חוצפה, אני לא הולך לי. מה שאין כן, המשיח, הוא דווקא בא ממואב. מואב, הוא היה בן של הבת של לוט, שהייתה חצופה, שאמרה מאב. כן, היא פרסמה. מואב, מאב. זאת אומרת שדווקא הכוח שיש למשיח, שאין למשה, זה לגלות את הקדושה שגנוזה בחוצפה של בני ישראל. ולכן, כיוון שמשה לא היה מסוגל לזה, לכן הוא לא נהיה משיח. לכן צריך את הכוח המשיחי שבא להשלים מה שאין במשה. יש פה שאלה. האם רב נחמן אומר את מה בביאליק אמר, אני מכוון שביאליק אמר, בשירו המתמיד? שבו הכניס את הלומד במורה נבוכים, יחד עם חללי שבת ושאר עוברי עבירות, ושב איש בית אביו בדרכים אבלות, האחד על שחקו בלילות בקלפים, השני על ספרו עם בתולות בלילות, השלישי כי מצאו השמש מקטר מקטרתו בשבת במקום ידוע, הרביעי עם מורה נבוכים מסתתר בעלייה, החמישי לא נודע מדוע. זה יופי. יכול להיות. טוב. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הפרק. מה אתה רוצה? למה זה לא חוצפה עבודה זרה? כי זה בא משתוקקות אל הקודש. אמרו, זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מאלו, היו במצוקה. יותר מזה, הם פנו אל הסמכות, אמרו לאהרון, תעשה משהו. טוב, בואו נראה, פרק כ"ד. יש רוח ממוזג, כלומר, ממוזג כוונה, מאוזן, שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות המידות, איננו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו, אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. כלומר, יש אנשים כאלה, טוב להם בעולם. לא שהעולם טוב, אבל להם טוב. עם העולם הם גם יודעים מה צריך לעשות. למשל, יש אנשים, אין להם תורה, בואו נקים בית ספר, ילמדו תורה. כן? דברים כאלה. זהו רוח ההלכה. רוח תורה שבעל פה. המסדרת את הקודש באורח החיים. אפילו החלק הראשון של השולחן ערוך, שמו אורח חיים. אנשים טובים. אנשים טובים, אנשי הלכה למשל. זה אנשים שטוב להם בעולם. למרות שהם רואים את הצרות של העולם, הם גם יודעים מה לעשות. מסתדרים. לא, מסתדרים. מסתדרים עם העולם. זאת אומרת, רואים שיש חולים, אז מקימים בתי חולים. כן? כלומר, כל דבר מסודר, טיפ, טופ. אנחנו יודעים כיצד להתמודד עם כל מצב. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי הוא נעשה כיסא ובסיס עליון של האגדה העליונה. האגדה היא לא הלכתית. האגדה היא רעיונית. המשוטטת בגובהי מרומים ותופסת את המאוויים הנצחיים. אז אדם כזה, בסוף יש לו גם הלכה, גם אגדה, שומעים ממנו דרשות יפות ומסודרות, שמתאימות גם, במידה מסוימת, להוויה של בית הכנסת. בבית הכנסת אני בא לשמוע כמה דברים כדי להזין את נפשי, בדברי אגדה, כדי שזה יהיה לי מה להגיד בשולחן של שבת, ואחר כך לנוח אחרי התשונת. מסודר. הכל מסודר. האוכל מסודר, התפילה מסודרת, יש גם דרשה מסודרת, הכל יפה. מה שאני רציתי לשמוע, שמעתי, הכל בסדר. אמנם יש רוח סער שאינו מתקשר עם הרוח הממוזג, פורץ וגדרים ואינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס, לסדרי החיים ותיאוריהם שהתאחדו במזג הקודש והטוב, ומגבוה ידעה עד עמקי תחתית בלא סידור. קוראים לזה מהפכנים. יש אנשי מהפכה. אינם מסוגלים להשלים עם מצבו של העולם כפי שהוא. ואם צריך, בשביל לשנות את העולם, לשבור משהו בדרך, הם ישברו. יש אנשים כאלה. לא יוכל להתערב עם חיי בני אדם המסודרים. מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה, העזות, ועוד מידות רעות כאלה. יש אנשים רעים. לא שהוא רע מצד עצמו, אבל הוא משתמש בתכונות הרעות האלה. כי הוא צריך לשנות את העולם. אם כל הזמן נלך על ביצים, לא נוכל להתקדם. צריך לפעמים לשבור את הביצים. לעשות חביתות. לצורך שעה, לעת מלחמה, יש שרוח זה נחוץ הוא. צריך. לפעמים, ההשגחה העליונה גם מסדרת שיש אנשים כאלה בעולם כדי לעשות בלגן. אבל אם ירצה להיקבע לסדר חיים קבועים, לא ירצה. כלומר, יש הבדל בין הוראת שעה להלכה לדורות. הוראת שעה, יש לפעמים מצבים כאלה שזקוקים לאנשים כאלה. פירות מסודרים וקבועים להיות ראויים למחיית דור דורים, לא ייתן. יתגדר באגדה העליונה, בחוכמות נסתרות, בהגיונות עליונים, במחזות גדולים, בפלאים ובמופתים, בתפילה של מסירות נפש, בסגולות של קישור נשמות ובפליאי פליאות של נאורים ושל מחשקים. פה מדבר פה גם על אנשים בעלי כישרון רוחני אדיר, העוסקים גם בסתרי תורה. אבל אותו היושר העליון, האור המתוק, המתוקן והמקובל, מימי השילוח ההולכים לאט, זה יחסר לו. כן? כלומר, זה תמיד המאבק בין אנשי בית המדרש הממוסדים לבין אנשים יחידאים שהולכים להסתתר במערה שלהם. כן, רבי שמעון בר יוחאי לעומת רבי יהודה. רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה מדברים על הרומאים. רבי יהודה אומר, בואו ראה כמה נעים מעשיה של אומה זו. בנו מחצאות, שווקים, דרכים, זה, קדמים את העולם. רבי שמעון שומע את זה, מרגיז אותו, אומר, כל מה שהם עשו לצורך עצמם הם עשו. מה, שטויות, לענג את עצמם, בשביל זונות, בשביל כסף, בשביל זה, 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 זה חשוב. הרומאים שומעים על זה, אומרים, השמעון הזה, אנחנו נהרוג אותו. מה הוא קורא לו? מסכן. בורח למערה. היהודה הזה אמר דברים טובים, נשים אותו ראש הסנהדרין. יהודה שעילה יתעלה. שמו אותו ראש המדברים בכל מקום. כלומר, שרבי יהודה קיבל תפקיד רשמי. הסתדר עם השלטון, העביר תקציבים מהרומאים, הרשעים. שר הגול, בסדר, איכשהו הסתדר. רבי שמעון לא יכול לסבול את זה, לא יכול לשאת דבר כזה. כן? יוצא מהמערה, רואה, מה? הם חורשים את האדמה? כשהרומאים שולטים פה, שורף את כולם. כן? עד שבסוף מרגים אותו קצת, אבל זה העמדה. אני אומר, אי אפשר לבנות ככה את העולם. כדי לבנות את העולם, אז זה מה שהבת קול אמרה לרבי שמעון. מה, להחריב עולמי יצאת? תחזור למערה, זה... בישראל, יגלה רק בצורה של סעד לעת צרה, לביצור חיל, בעת זעם לעת קרב ומלחמה. אין למשל, שמעון ולוי, אחים. אין זה בפרשת השבוע אפילו. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. אז זה טוב או זה לא טוב? זה לא כך ברור שזה לא ברור, שזה לא טוב. היו צריכים את זה, איך אמרו שם, האחזונה יעשה את אחותינו? הוא לא עונה, אבל גם הם לא עונים לו.
זאת אומרת... הם כאילו אמרו את המילה האחרונה, כאילו אין לו מה.
כן, נכון. על כל פנים, ברור שאנשים כמו שמעון ולוי, הם אנשים שצריכים אותם לפעמים. כדרך הנהגה קבועה זה מסוכן. לכן מה אומר יעקב? בסודם אל תבוא נפשי. מה זה בסודם? כשהם ביחד. מה זה סוד? סוד זה אספה, נכון? סוד משחקים, להסתודד. כשהם ביחד הם מסוכנים. סודם אל תבוא נפשי. בקהלם, כשהם נקהלים, אל תאחד כבודי. למה? כי הם הופכים להיות אלימים. ככה לא מנהלים מדינה. כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי עז, וברתם כי קשתה. אז מה הפתרון? החלקם ביעקב, הפיצם בישראל. נשלח אותם להתיישבות, אחד פה, אחד שם, הם ירגעו. אבל לפעמים צריכים אותם. אז מה עושים כשצריכים אותם? אז משה אומר, מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. צריכים? אז נאספים. גם בזמן החשמונאים, אותו סיפור. כן? מי להשם אליי, אז מי לפעם מתחברים. אבל כדרך קבע, הם לא יכולים לנהל את העניינים, יש מהשילוח הולכים לאט. זה מה שאומר כאן הרב. בישראל יגלה רק בצורה של סעד לעת רע, לבצור חיל בעת זעם לעת קרב ומלחמה, והיא באה לתיקונה השלם כשהיא מתחזקת ומשתרשת ביהדות העתיקה, תורת הפרושים, מי זה הפרושים? הרבנים, לכל גודלה, אורכה, עומקה ורוחבה, עם כל המכה והרריה, עם כל חילה עוזה ותוקפה, שהיא כוללת את הכל, את המעלה ואת המטה, עילית ותחתית כרוכים בה. הבא ברשותה ובכוח עוצמתה אל העליות העליונות, אל הפרדסים הגנוזיים. כלומר, אם אתה בא מתוך תורת הפרושים, אל סתרי תורה, אל אותם ערכים עליונים, אותם מאוויים שנמצאים בחוץ גם כן. הרי הוא עולר במגדל עוז, השם מלא ביתך. אז בעצם מה שכאן הרב אומר, הוא מזמין את הרבנים לתת מענה למאוויים של הדור שבאו בדרך של התפרצות, למצוא את המקורות של אותם מאוויים בתוך בית המדרש פנימה. אבל זה גם דורש מבית המדרש להתגדל לפי זה. שבית המדרש יאזור עוז ולא יתעסק רק בדברים פעוטים וקטנים. וכל ההמון הגדול הנמשך על פי תורת אם, יוכל לבוא לאור חיים נאמנים, מסוגלים לחייה שלמה, בלא פרץ ובלא יוצאת. כלומר, צריך לחזור בתשובה אל הציונות, את הציבור הדתי. ומפנימיות רוחו יחזה חזות הכל. ובשובה ונחת יבשע. זאת אומרת, הציבור של נאמני תורה, הם זקוקים גם כן לזה שבית המדרש יבהר להם את ערכה של הציונות. את ערכם של כל אותם האוויים של המתפרצים מאשר בחוץ, להראות שיש להם שורש בתוך הקודש פנימה. יש באורות התשובה התייחסות לזה. בפרק ד' פסקה י', פסקה קשה, כלומר קשה לשאת אותה. אז אם יש פה מישהו רגיש מדי, אפשר לצאת לפני סוף השיעור. הרב כאן מסביר, החוצפה דעקבה דמשיכה באה. כלומר הרב מסביר מדוע יש חילונות. מפני שהעולם מוכשר כבר, עד כדי לטבוע את ההבנה, איך כל הפרטים המקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. תרגום. יש אדם, לפני 200 שנה, היית בא אליו, אומר, יהודי יקר, עליך להניח תפילין. אהה, מה יצא לי מזה? יצא לך מזה, יש לך מקום טוב בעולם הבא. שווה, מניח תפילין, רוצה עולם הבא. היום אתה בא למישהו, אתה אומר לו, יהודי יקר, עליך להניח תפילין. תגיד לי, זה יפתור את בעיית הרעב בעולם או לא? אם זה לא פותר את שאלת הרעב בעולם, לא רוצה. אבל איך העולם הבא? תעזוב אותי, מעניינים פרטיים לא מעניינים אותי. אני רוצה לדעת, האם אתה מסוגל לקשור את הפרט הזה לגודל הכללי? איך אומר כאן הרב? בכל פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול... להניח, אין פרט בלי מקושר עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. עכשיו, מצד האמת, הנחת תפילין, זה כן פותר את בעיית הרב בעולם או לא?
כן.
באופן פנימי כן, רק צריך להבין איך. אי אפשר סתם להגיד, לצאת בהצהרות עקרוניות. לכן צריך ללמוד. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים, הכללים הרוחניים, מי זה העולם שצריך לעשות את זה? הרבנים? הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, התרשלות של מי? של הרבנים. אוי ואבוי, לכן זה פסקה קשה, אמרתי לכם. ההתרשלות של אוי למטוירו. כן? כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, כלומר, לא למדו סתרי תורה, כי זה דורש מאמץ. אלא התעסקו בכל מיני דברים קטנים של בישלתי אתריות בסיר בשרי בן יומו, ואני רוצה לאכול את זה עם גבינה. כן? שזה כל התורה כולה הפך להיות. אגב, אני אומר לכם, מניסיון, 90% מהשאלות שרבנים מקבלים בטלפון זה שאלות כאלה. אז כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי. בהתביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור, סלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. כלומר, אנשים כבר באים עם תביעה רוחנית גבוהה, ואנשים לא עוסקים בזה. אין תשובות. ומזה באה ההריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה. מה התרופה? שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. כלומר, צריך לעסוק הרבה בלימודי אמונה. אבל איך, מה זה לעסוק בלימודי אמונה? לא לקרוא עוד ספר באמונה ועוד ספר, ככה כמו, כמו שהתוכי קורא. אלא להבין על מה מדובר. אנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך, איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצא בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה עובדיה להופיע בעולם. תשובה כללית, תחל לתת את פירייה. יש פה שאלה. לפי רב נחמן, מותר או אסור ללמוד סימן א' סעיף א' בהגה בשם מורה נבוכים? רבי נחמן אומר, צריך האדם להתגבר מאוד ללמוד השולחן ערוך. טוב, עד כאן להיום.